ישיבת מילאה מספר 29 בסדר היום. אישור פרוטוקול ישיבת מילאה מספר 28 מתאריך 9 ליוני 26.
לפני שמתחילים לסעיף
הראשון. אוקיי.
כן, אני רוצה בפתח הישיבה אני רוצה להעלות נושא לדיון שקיבלנו עליו פניות. נוגע בשינוי תדירות הפינוי של הדחסנים בבנייני מגורים. גם יניב הגיש בקשה לסדר בעניין הזה, אבל בחרנו להעלות את הנושא כי אנחנו חושבים שזה נושא שחשוב שיקבל הסבר לציבור בפורום הזה, ואחר כך נעביר הסבר, ואחר כך נעביר, אל תחתוך אותי.
לא, לא, נשאר,
אתה מדבר על הנושא. אל תחתוך, אני מדבר על הנושא, הכל יהיה ברור.
תמשיך.
הכל יהיה ברור.
אני מתחבר מהסדרת חידוש שמשרת.
סבבה, תמשיך.
מאחר שזה לא רשום בהזמנה, אז אנחנו צריכים את ההסכמה של כולם, ואז אני אוכל להציג.
יש מישהו שמתנגד, כולם בעד? לעלות לסדר היום.
תודה רבה. אז יש פה מצגת שהכנתי, כדי שהנושא הזה יוכל להיות מוסבר כמו שצריך, וניר נמצא איתנו כאן, בזום, כדי שאם יהיו שאלות, אז הוא יוכל גם לענות.
קדימה.
אני מתחיל רגע את הסיפור בהסבר למה, ונזיז רגע את ניר. מאיפה בכלל הדבר הזה הגיע? לפני כמה חודשים, אולי חצי שנה, התחילו להגיע לנו פניות בנוגע לריח שמגיע מחדרי דחסנים, משוטים של אשפה, בחלק מהמבנים. ניסינו להבין מאיפה התלונות האלה מגיעות. לא הצלחנו להבין למה זה פתאום מתחיל להגיע, והקמנו צוות שעשה עבודה והלך לבדוק את הנושא. הצוות מורכב מניר אריאלי, מנהל אגף חזות העיר, אורן הלוי, מנהל אגף הנדסה, תומר, שמנהל את השפע, ויועץ שהוא אחד הבכירים בתחום, קוראים לו ירוחם ישגור, הוא יועץ שמלווה אותנו, מלווה עוד המון רשויות, עם עשרות שנים ניסיון, וביקשנו הם להבין מה מקור הריח. המסקנה החד משמעית של הצוות הזה הייתה שהמקור הריח לא קשור לא לתדירות פינוי, הוא קשור למצב ההחזקה של חדרי העצירה. תכף אני אסביר גם איך הדברים האלה, איך החדר, יש פה הסבר מפורט, איך זה עובד בתוך החדרים.
מה זה חדרי העצירה?
חדרי השפעה? חדרי
השפעה, איפה שהדחסן יושב.
כן.
הצוות מצא שאנחנו מפנים את ההשפעה הזאת שבתוך הדחסנים בקצב מוגבר, גדול מדי, ומתוך כל הדבר הזה החלטנו לצאת למהלך שמצמצם את כמות ימי הפינוי ומייצר יכולת שלנו לעשות בקרה יותר גבוהה על, באמצעות הוועדי בתים על החדרים וההחזקה שלהם. עכשיו אני רוצה רגע קצת נתונים ומיד אחר כך אני אסביר גם איך זה עובד.
זה לא יוצא עוזר השפע? אתה מצמצם הימים.
מצמצם את הימים. תכף אני...
שנייה.
הכל נמצא פה, יש פה כאילו ממש היררכי. יש פה נתונים שהם ערב השינוי. הנתונים מדברים על 38 דחסנים שיושבים במבנה מגורים. יש עוד דחסנים שיושבים לא במבנה מגורים וזה פחות רלוונטי. הדחסנים בממוצע, הפינוי היה בממוצע של 600 קילו משקל דחסן. שזה בעצם 15% מתוך הנפח המלא שלו, הדחסנים הם דחסנים של 4 טון בתוך הבניינים, ומשך ממוצע של נסיעה עם אותו דחסן כמעט ריק לחיריה, לא חזור, לוקח שעה וחצי. זה הבסיס שאיתו התחלנו. התהליך פינוי הוא כזה, הנהג של המסעית מתקשר עם חברת ההחזקה של הבניין, חברת ההחזקה מודעת למועד שהדחסן יוצא מתוך הבניין, החברה אמורה, ברגע שהחלק שיוצא, זה החלק הזה, יוצא מתוך הבניין, החלק שהוא מעבר לקו האדום, יוצא מתוך הבניין, לתחזק את החלק שנשאר, תכף אנחנו נראה את המשמעויות של הדברים האלה, לנקות את החדר. הנהג, אחרי שהוא פינה את ההשפעה בחיריה, אמור לנקות ולשטוף את הדחסן, את החלק הפנימי, ואז בעצם, אחרי שעה וחצי, שני החלקים חוזרים להתחבר בחדר, כששניהם נקיים, והחדר אמור להיות במצב תחזוקתי מצוין. כשזה עובד, זה נראה כך. זה חדר שמתוחזק ברמה טובה. תכף אני ארד גם לרזולוציה של הפרטים שלו. כשזה לא עובד, זה נראה כך. יש פה סרטון, תכף נפעיל אותו.
תראה, זה...
אשתיק את הסאונד. אבל תכף תוכלו לראות איך זה הדחסן שנותק החוצה, מה נשאר בצד השני. ואם חברת ההחזקה את זה לא מנקה, אז כשהדחסן יחזור, הוא יפגוש את הזבל המסריח הזה שם. וזה יסריח, זה ימשיך להסריח. יש פה צילום מצד ימין של בדיוק הסיטואציה הזאת, שזה מה שהדחסן שיחזור יפגוש. זה מקור הריח.
גם יש מעל הדחסנית, למעלה.
עוד חלקים. עכשיו, מקור הריח בעצם מה שאנחנו אומרים, הוא לא בדחסן, הוא דחסן מתוחזק ותקין, יכול להישאר ללא פינוי לפחות שבוע ימים. וזה לא אני אומר, זה אומר ירוח המשגור, אותו יועץ תברואה שלקחנו, אין שום בעיה, כי הדחסן הוא בעצם אלמנט אטום וסגור, וכשאנחנו רואים פה חדר, ואני פה כן, באחרים לא אמרתי איזה מקומות, אבל כשזה מתוחזק ונקי, אז כן ניתן קרדיט, דרך 5 היא 10, רואים פה את הלוגו שלהם, החדר שלהם מתוחזק לעילה ולעילה, ואנחנו רואים כאן שתעלות הניקוז שלהם נקיות, שהשוט השפעה סגור, נקי, שהמסגן פועל באופן קבוע, שהדחסן מתוחזק ונקי, והרצפה נקייה, אין שום סיבה שיהיה ריח. אמרנו, מקור הריח הוא מחדר דחסן לא נקי, הוא מרכיבים של החדר שלא פעילים, כמו מסגן או מפוחים שדואגים, מסגן שדואג שהטמפרטורה תישאר נמוכה וקבועה, מפוח שדואג שהריחות אם יהיו יוצאים מתוך החדר, לא לכיוון המקומות שהתושבים יוצאים, אלא מחוץ הבניין, ודחסן תקול ומחורר, שפה אני רוצה להראות לכם איך נראה דחסן. זה דחסן שעומד בענפה בדיוק, תסתכלו מה קורה בחלק התחתון שלו, איזה חורים יש פה שאפשר להכניס יד, ואם אפשר להכניס יד אני מניח שהריח יוצא בדיוק פה את הצורה.
כל המצא,
אוקיי? אז כזה דבר לא יעזור כלום, גם אם לפני את זה כל שעה את החדר, החדר יסריח. החדר יסריח, כל הבניין יסריח.
ועל מי, מזה חברת החזוקה צריכה לטפל בזה?
כן. הדחסן הוא לא דחסן עירוני, הדחסן הוא חלק מהציוד של הבניין, הבניין אמור לתחזק את דחסן, אנחנו רק מפנים את הזבל ומחזירים אותו, מפעילים מערכת שמוציאה ומחזירה חזרה את הדחסן, את החלק הנתיק של הדחסן. המסקנות שלנו הם שמקור הריח, כמו שהראיתי, לא בכמות ימי הפינוי, הריח מגיע מהחזקה לקויה של הדחסן או חדר העצירה. אני מדגיש פה את העניין של הפעלה של מזגנים, גם חוסר הפעלה של מזגן יכול לעשות ריח. כל המערכת הזאת היא מערכת אחת סגורה. אנחנו מלווים את המהלך באופן צמוד. כל פנייה שמגיעה אליי ללשכה מטופלת ישר עם צוות של אורן, ניר, תומר וירוח המשגור. הצוות שעשה את הבדיקה מגיע לשטח, למבנה, נפגש עם איש ההחזקה של הבניין ועם הוועד ביחד ובודק את כל המתקן. ואם יש הערות או מסקנות אנחנו מוצאים אותם בכתב. עם דברים שהם צריכים לטפל כדי שהריח ייעלם, כי אז התחזוקה תתוקן. ובנוסף אנחנו נקיים מפגש עם החברות החזקה כדי להעביר להם בדיוק את המצגת הזאת, נעביר מה צריך לעשות. את המצגת הזאת נעלה גם לאתר כדי שהדברים יהיו ברורים ושקופים, כי יכול להיות שהמהלך שלנו לא לובה בהסברה מספיקה, אבל אני מקווה שעכשיו הדברים הרבה יותר ברורים.
כאן יש שאלה, יש חברות החזוקה שהן
תחזיקות
כמה בניינים? אותה חברה? או שכל בניין זה חברה אחרת?
יש כמה חברות
תחזוקות.
האם יש הבדל בין בניינים של חברת תחזוקה אחת לחברת תחזוקה אחרת?
בטח, אתה ראית?
לא, אני מקווה שאותה חברה שמחזיקה כמה בניינים.
אני לא יודע להגיד.
ובבניינים מסוימים זה ככה ובבניינים אחרים זה אחרת?
אני מניח שיכול להיות, אבל אני לא רוצה רגע להגיד. זה כמו שאתה מחזיק עוזרת בית בבית, ויכול להיות שצריך מנקה סבבה, ואצל השכן שלך היא מורחת. זה אותו דבר. צריך להקפיד על הדברים האלה, ואם ועד בית חזק ומקפיד, כמו בדרך 5 היא 10, אז זה נראה ככה.
אני 4. לא, 10 זה הגבוה שלהם.
כן, כן.
ובאמת שיש בניינים, או בניין, לא יודע, אני אתקן אותי אם אני טועה, שוויתרו על כל הדבר הזה והכניסו פחים ירוקים רגילים.
לא. לא ניתן להמיר דחסן לפחים, זה כל המנגנון.
לא, להפך, אני אגיד לך מה יכול להיות שקרה. שהדחסנית שלהם הייתה תקולה ברמה שאי אפשר באמת לפנות את הדחסנית, וכדי שיפנו להם מהבניין, אז שמו בינתיים פחים ירוקים זמניים, כדי שיהיה בינתיים פינוי כלשהו. זה יכול להיות שקרה. כי יש כמה דחסניות, אני יודעת אישית, על כמה בניינים עם דחסניות תקולות, שביקשנו שוב ושוב ושוב מהוועד, תקולים, סליחה. לא, תקולות, דחסנית.
לא, סגורים, סוגרים
את ה... לא, זה יכול להיות כמה... לא, זה לא, זה יכול להיות... כן, יכול להיות כמה, הם סוגרים גם את השוט, אבל לא משנה. כדי שיהיה פינוי, מאיפה שהוא, אז הם יכולים לשים פחים ירוקים ונפנה. אבל זה לא אידיאלי.
רגע, ניר אומר שיש, הוא פה, ואיכשהו זה לא.
באלות יש בניין שהיה לו שוט, הוא ביקש לעבור לפחים, ואם אני זוכר טוב, יש גם במשי. פשוט זה אצלי במשרד, אבל יש לי בניינים שביקשו לבצע על הדחסן, ושמנו להם פחי 1,100. מפנים להם פחים בצורה רגילה.
ואז הם יורדים בעצם לא לשוט, הם יורדים למטה וזורקים?
הם יורדים לחדר השפעה רגיל, כן.
אוקיי.
אז יש
כאלה. יש כאלה.
יש להם ירד כאלה מתוך ה-42, מתוך ה-44.
בעצם זה מנטרל את השוט.
ואז מטרדי הריח לא קיימים.
זה לא קשור.
לא, אני שואל, אם הם יורדים סתם.
אם אתה לא מנקים
את החדר, אז כן.
אני נמצא במקום, אני גר בבניין. אני בגלל כפול, כאילו, גם 28, גם 30, שאין שם את הדחסן, זה בפחים. ואם תוך, כמו היה, בוועד הבית לא דואג לניקיון, תוך שנייה זה לא יעזור. הם מפנים, את הפחים שלנו מפנים פעמיים שלוש בשבוע, כן? אבל אם לא מנקים, אין שום שאלה. זה עניין, בדיוק. זה כמו בבית שלך, אתה צריך לפנות את זה
וצריך לקרות.
אני חושב שמה שכתוב, מה שכתוב בסעיף 4 זה הדבר החשוב ביותר, שצריך לקיים מפגש עם חברות התחזוקה, הם עובדים על זה פה בעירייה כבר כמה זמן, זה לא בא בהפתעה כאילו כי תכננו לעשות זה. נקיים מפגש ויגידו לו, חבר'ה, קחו בחשבון, והוועדים צריכים ללחוץ על חברות הניהול, שיעשו את זה. אחרת לא נגמור עם זה.
לנו אין מנוף מול חברות הניהול.
לא, ראית איך נראים פה פחים, פח כזה, צריך להחליף אותו, מה השאלה?
לא יודעת
האופציה, אבל
אם
רוצים לראות
לפחים,
זה אומר, מבחינתם, זה אומר לרדת למטה לזרוק את
הסל. לפחים יש יתרונות ויש חסרונות, וגם לשוטים יש יתרונות וחסרונות. אבל אם נראה פח של שוט, כמו שהוא נראה פה, הוא מה, אז מה הרעיון בכלל?
צריך לגופו של בניין גם לטפל, כי יש...
מה? בגוש הצפני זה פנימטי?
לא, לא. זה לא אמור, זה אותו דבר.
אמרתי, יש לך
גם את... יש לזה בעיות אחרות.
לא, אבל היום...
אמרתי לי, תקלה זה אומר שאף אחד בכל הבניינים לא יכול לזרוק זבל.
אני בכלל שמעתי שבגוש החדש בתל אביב, בבניינים החדשים, אז אתה זורק את הפח בכלל לא קשור לבניין, אתה זורק את הזבל, יש עיר שלמה מתחת לבניין, שמפנים את זה בכלל למקום אחר.
אבל בנסחים שלנו זה קטן מדי, 1,200 זה הקטן מדי, וההחזקה והתקלות הזה הופכים מורכבות.
תודה ערן, תודה לכולם, בואו נמשיך. תודה. אישור פרוטוקול ישיבה מספר 28 מתאריך 9 ביוני 2026. מי בעד? כולם בעד, תודה. דיווחי ראש העיר, אני אעדכן רק דבר אחד. תודה, ניר. דיווחי ראש העיר, אני אעדכן דבר אחד. אנחנו מנהלים מזה זמן כמה חודשים פעילות שמטרתה סינכרון של כל גורמי הביטחון ביישוב ומחוץ לטובת מתן מענה מיטבי בנושאים שונים שכולל עם נוער, פעילות בקיץ בגלל החופשה, אלימות מסוגים שונים, שמירה על רכוש, אכיפת קורקינטים וכל הדברים שכרוכים בזה. מה שאנחנו עשינו זה בעצם יצרנו גוף אחד מסונכרן שכולל את סיירת עידו, מחלקת הביטחון, מחלקת פיקוח, מחלקת נוער, שיטור עירוני, מתנדבים של המשטרה והמשטרה עצמה. אנחנו מנהלים את זה, אני ורן, מדי יום חמישי יש פה פעילות איתם של סינכרון, ואז הם יוצאים לשטח באחד הימים. אמנון, עמית, אמרתי, מחלקת ביטחון, נמצאים בפנים, אנחנו גם מנהלים את זה איתם ביחד ונוכחים איתם בחלק מהזמן. בשביל זה גם שלחנו אנשים לתל אביב בשביל ללמוד איך אנחנו עושים, כי שינינו פה גם רגולציות, שלטים מתאימים עם כל הדברים האלה, לדוגמה אתה לא יכול להיכנס לצים ולאכוף אם אין לך שלט מתאים או בפארקים, גם למנוע רעש ופעילות עם הנוער, גם המורים מעורבים בזה. אנחנו מבצעים פעולה גם של אכיפה והחרמה ומניעת פחה, תכף נדבר על זה בקצרה. אנחנו מבצעים עבודה של פעילות מסיבית ורציפה עד מעצרים ובוצעו. בשבוע שעבר במהלך הפעילות ביום חמישי, במסגרת פעילות שקשורה לנוער ואכיפת קורקינטים וזה, נתפסו פה גנבי רכב מטייבה ועל חם, כאילו מסגרת הפעילות, זה שאתה נמצא בשטח ואני עד, כאילו נמצאים, רואים פתאום מה זה, שתי מכוניות, ההיא אמרה, טק, תופסים אותם ותודה רבה. וזה פעילות מבורכת, ציירת עידו ברכה, נותנת פה את כל הרציפות על היד, החבר'ה, הצלחנו גם את החבר'ה מהמשטרה, שהם נמצאים פה, וזאת הייתה הכוונה, לקחת את החבר'ה של המשטרה שאצלנו במתנדבים, ולהפוך אותם מחלק לפעילות שאנחנו צריכים לטובת היישוב, ועידן, ביחד עם עידן, הצלחנו לעשות את זה כיחידה אחת. ליזי לחצה למפקד המפקד מסובים, וביחד עשינו את המהלך הזה. והיום, אם אתם תראו אותם, אני לא יודע אם אתם מסתובבים ביישוב, אתם רואים פתאום איזה משטרות עוצרות ליד ילדים, ליד... כן, אתמול. עובדים באמת מסביב לשעון. זה, יש כבר הצלחות, אבל אני לא רוצה עוד לדבר על זה, כי זה בסוף, אתם יודעים, זה עניין של יום ביומו. ובאמת, בסוף המטרה, שאתה מתחיל בפחה, אבל אתה רואה את כל הדברים האחרים. יש פה פעילות, יש פה עניינים שקשורים לוונדליזם, דברים כאלה, שאותו אנחנו, אותם אנחנו נסים למנוע ולראות. ואני רואה את זה בעיניים, כי אני גם נמצא שם והכל, ממש כאילו פעילות מדהימה של כל הגופים ביחד. נמשיך לפעול על מנת להבטיח את הביטחון, ביטחון התושבים, ולשפר את ההרגשה שלהם. זה בכל רחבי היישוב, בלי הפרדה, זו פעילות מבורכת, ואני שמח שהסנכון העל הזה הביא לתוצאה טובה, בינתיים. שאלות? מעולה. אישור תברי.
תבר חדש, תבר 894, חינוך סביבתי 2025-2027, זה הרשאה של משרד הגנת הסביבה, עם מצ'ינג של הרשות, 65,270, 7,252 הרשות. שאלתם אותי אתמול לוועדת כספים מה זה כולל, אז קצת ביררתי היום בדיוק, וכמו שאמרתי, זה חינוך סביבתי, כשם זה, זה כך. יש שם שני חלקים, אחד קשור לקהילה ואחד קשור לחינוך. כשהחינוך מתמקד בגני הילדים, התוכנית שהוגשה זה שהחינוך מתמקד בגני הילדים, כנראה יחד עם החווה החקלאית, בנייה בחומרים מתכלים, חינוך לסביבה נקייה ושימוש בחומרים סביבתיים. אז יש בתשע ארבע, כולם בעד?
כן.
סגירת הברים, 751 רכישת רכבי עבודה, מדובר על תבר סל שבמומן בעיקר מקרן מכירת רכוש. פשוט זה היה, הוא נפתח ב-2017, יצאו ממנו הרבה דברים, כמו מכונתיות וכל מיני רכבים של הטכני בעיקר, של התפעול. כבר פתחנו תבר חדש באחת המדינות הקודמות מהלוואה, והתבר הזה בעצם יסגר. יסגר בעודף של 3,967.69 שיועבר לקרן מכירת רכוש. ותבר 832, נגישות בישיבת נהרדה, 30,000 שקל הרשאה של משרד החינוך. ונגישות, יסגר באיזון. בעד כולם? זהו, זה התברים. הלאה.
כן. אישור לקיחת הלוואה מבנק. סך של עד 40 מיליון שקל.
לא, קודם הדיון בכוחות הכספיים?
כן.
דיון. דיון בכוחות הכספיים של הרי לריבון הראשון 26.
רוני, רוצה לבוא לפה? וואו.
אני אתן לכם סקירה על הדוח הרבעוני הראשון לשנת 26. סליחה על הצרידות. היה לנו נכסים נזילים בבנקים בקופות כ-18 מיליון במעוגל, השורה הראשונה. הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, זה בעיקר משרדי ממשלה, שזה משרד החינוך בעיקר, וכרטיסי האשראי, חברות האשראי שהיו חייבים לנו. השקעות מיועדות לכיסוי הקרנות 38 מיליון שקל. אנחנו משריינים תמיד את כספי הקרנות בחשבונות הבנק בנפרד, ולא משתמשים בהם באופן שוטף. השקעות במימון קרנות מתוקצבות, זה התאגיד המים והביוב כאן שאתם רואים, זה בעיקר מולו. תודה. שנייה, סליחה. יש לנו כאן בתקציב הבלתי רגיל, גירעונות מימון זמניים 24 מיליון, עודפים זמניים 16, גירעון נטו 7 מיליון 600. זה בדרך כלל תהליך של... עבודות קבלניות שמתבצעות, אנחנו רושמים, מגישים דיווחים למשרדי ממשלה, עד שהם מעבירים את הכסף, לכן יש גם את הגירעונות והן בהגדרה זמניות, עד שמגיע הכסף. ספקים ויתרות זה בערך מקביל לדצמבר, הטור ההשוואה הוא 31 דצמבר. פקדונות בהכנסות מראש, 5 מיליון שקל 90, זה ארנונה מראש שאנחנו גובים בתחילת השנה, ואנחנו מפזרים אותה כל רבעון, אנחנו לוקחים את החלק היחסי לתקציב. קרנות שהיה לנו 35 מיליון שקל, וקרנות מתוקצבות זה מה שאמרתי קודם, זה מול זה של התאגיד מול ההשקעה. בדצמבר היה לנו עודפים זמניים בתברים, לכן זה מוצא כאן, ולמעלה ראיתם את זה כגרעונות כאן למעלה. בעמוד השני אנחנו רואים את בעיקר את העומס המלוות של 39 מיליון שקל, ואת פירוט הקרנות שזה קרן היטלי השבחה 22 מיליון, וקרנות אחרות שזה 12 מיליון, חלקם הגדול זה קרנות של עובדים שאנחנו מפרישים לקרנות האלו. בביצוע אנחנו רואים כאן לפי הסעיפים העיקריים, ארנונה יש לנו חוסר גבייה של 1,700,000 שקל, זה השורה הראשונה. הסכומים הגדולים העיקריים, אין פה חריגות גדולות.
מה זאת אומרת חוסר גבייה? מה, תסביר לי?
כאן יש לנו את התקציב השנתי בטור הימני, שהוא 87 מיליון, הטור השני הוא חלק...
חלק מההסבר נובע מ...
זה קשור להנחות או לא?
צים, מירר של צים, שהוא היום כבר מגיע לדעתי, אם אני לא טועה, זה ב-3 מיליון שקל, שהחלטה עוד לא התקבלה, עוד מי, איזה אתה? מ-24? כלומר, יש איזה שנתיים שהם עוד לא שילמו על השטחים המשותפים בצים, שאנחנו מקווים שהחודש יתקבל
החלטה
סופית, זה חלק מהפער. וחלק מהפער, זה המצב. אנחנו עובדים קשה לגבות את הארנונה, אחוזי הגבייה הם יפים, ואני מניחה שאנחנו נסתדר עם זה.
96%
של גבייה,
בלי
עצים.
שמה?
בלי
עצים,
כשנשאר
את הארנונה.
כן, כן,
אנחנו באחוזים. צים הגישו ערר לוועדת ערר, גם לשנים 24, 25, 26, ועדת ערר קיימה הליך ארוך, כולל הוכחות, כולל הרבה הליכים. במקביל יש גם הליכים משפטיים בנושאים דומים שהתנהלו בבית משפט מחוזי ועליון. לפני כמה חודשים יצא פסק דין בעליון נוסף, שמחזק פסק דין שהיה כבר מ-2023, שתומך בעמדה שלנו. ועדת ערר לדעתי פשוט רוצה לעשות עבודה מאוד יסודית, כי מטבע הדברים יש מצב שזה יגיע גם לבתי המשפט לאחר מכן. אז מחכים להחלטה הסופית, ומשם אנחנו...
אנחנו כמובן הצענו להם לשלם.
הצענו לשלם כבר.
כי זה צובר ריבית גבוהה. לא, לא. אז לא משלם.
ובינתיים גובים מה סוחרים משלם.
כן.
את הארנונה.
כן.
טוב, אז הסטיות בהכנסות הן, יתר הסטיות הן לא כל כך משמעותיות. יש כאן אולי סטייה גדולה בהנחות ארנונה, אבל זו סטייה זמנית שבעיקר חלק גדול מההנחות ניתנות בתחילת השנה, שאנשים מגישים את הבקשות, לאורך השנה זה מתיישב.
אבל יש סטור בגמש, אתה יכול לזהות פה בהנחות?
לא, לא, לא. זה הנחות על פי חוק בדרך כלל.
ברור, לשם יש מגמה בכמויות.
לא, לא, אין.
לא, אין משהו יוצא דופן.
אין משהו יוצא דופן.
אבל עדיין הייתה יותר מוקשה בזמן האחרון. אני חושב שיצא לי יותר...
אתה
דבר רק על הפסקה שזה חלק כזה, וגם אם היינו יותר... וגם אם אתה חושב עליי
פולה. אלה עיקרי הדברים, אם אתם הייתם רוצים לשאול שאלות או משהו, אני אשמח
לתת. מה קרה רק עוד פעם להרצות שכר?
הוצאות השכר. בשכר הכללי יש לנו תת ביצוע של 600,000 שקל.
לחינוך זה גם לא נכון להסתכל בדיוק ככה. בכלל כל החינוך, לא מדבר על השכר, זה עונתי. הרי יולי אוגוסט ההוצאות יותר נמוכות, לא של השכר, עיקר של הפעולות. כי אתה משווה פה ל... 3/12 מהתקציב, וזה לא נכון לחינוך להסתגל ככה. החינוך קשה קצת להסתכל. בכל מידה שהשכר קשור לסייעות, וזה שאתה לא תמיד יודע לצפות את זה בתקציב, כמה סייעות להיות יהיה, וכמה רק שמתחילה שנת הלימודים, וגם במהלך השנה נוספים לך. אז קשה להעריך בדיוק, וגם חלק יש בהכנסות, חלק מתקבל בהכנסות.
לא, אבל שנה מול שנה, יש מגמות בשכר?
לא, אין לזה משהו.
אין דברים בומבסטיים, אין שינויים מרחיקי לכת. באמת, החינוך, בדרך כלל אנחנו מחשבים אותו, לפחות בהסברים, כ-10 חודשים בשנה, לכן ברבעון ראשון זה 3 חודשים, זה כאילו 3 מתוך 10, לא מתוך 12, ולכן התקציב מול ביצוע זה קצת מעוות את התמונה, כשלאורך השנה, אחרי יולי-אוגוסט, זה מתיישר, בגדול.
יש רק עוד שאלה אחת, ברשותך.
בבקשה.
כשאנחנו גדלים בכמות התושבים, האם יש לידיעות בהוצאות, או שאנחנו אומרים שיש יותר תושבים, אנחנו לא צריכים להגדיל באותה, באותו אחוז את ההוצאות. האם יש לנו...
קשה מאוד לשאלה הזאת. קודם כל, יש כל כך הרבה משתנים שקשורים, למשל, בניקיון, צו הרחבה, אילת השכר של העובדי ניקיון, וזה 10%. במהלך השנה, אנחנו נתקלים בכל מיני עליות. אתה לא יכול באמת לספור. אנחנו יודעים היום שכל תושב מביא גירעון, זה אני צריכה להגיד.
כל תושב מביא גירעון.
זה ברור, זה ארנונה למגורים.
זה לא חדש.
זה נשאר.
זה לא חדש, זה נשאר, זה לא משהו שנה להפך. בגלל שהעלויות גודלות והטייס אוטומטי בארנונה לא מדביק את הקצב של העלייה, אלא תמיד הוא מסתכל איזה שנתיים אחורה, החישוב, אז הפער הולך וגדל. זה מה לעשות, אנחנו כל הזמן מחפשים מקורות עצמיים. אנחנו כל הזמן מחפשים מקורות עצמיים, מקורות עצמיים, כן. עצמיים אחרים כדי לממן את הפערים האלה. וזה עבודה של השעה, ולהתייעל בהוצאות, כל הזמן.
תודה רבה. אישור לקיחת הלוואה מבנק בסך של עד 40 מיליון שקל כחלק מאישור העקרוני שניתן לתקופה של עד 15 שנים בריבית שנתית של עד פריים מינוס 0.2% עם או בלי גרייס של עד 3 שנים לטובת קריית החינוך החדשה בלב הבקעה. לטובת הלוואה הזאת תשבד העירייה לבנק את כלל הכנסות העצמיות שלה.
טוב, אני מזכירה לכם שבמהלך 25 נתתם אישור עקרוני להלוואה, השארנו את זה פה במליאה של 74 מיליון לקריית החינוך החדשה, אחרי שמשרד הפנים בא ובעצם אמר, אחרי ששוחחנו אותו ואמרנו לו שאנחנו לא רוצים כרגע לקחת הלוואות, כי אוטוטו ייכנס כסף מלב הבקעה, וחבל לקחת הלוואות לזמן ארוך, כשעוד מעט ייכנס כסף. ואז הם באו אפילו עם הרעיון ואמרו, תראו לנו איזה הכנסות אמרו, כמה הכנסות יש, וניתן לכם אישור עקרוני לסמך הכנסות עתידיות. וזה מה שעשינו. אישרתי פה אישור עקרוני, הלכנו למשרד הפנים, וזה 3 נגלות של בקשות, הם נתנו לנו 14 מיליון, ואחרי זה עוד 25 ועוד 25, סך הכל 64 מיליון. אישור עקרוני כנגד הכנסות עתידיות, להיתר אשראי, ועל בסיס זה פתחנו תבר, זאת אומרת, הגדלנו, עשינו תברים של קריית החינוך ושל פיתוח השכונה, שזה תבר 847-848, על סמך אישור עקרוני. נכון להיום, אנחנו מחכים עדיין לכסף הלב הבקעה, אני מאוד מקווה שזה יגיע לפי התוכנית ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אבל אני בעצם מביאה לפה אישור לקחת 40 מיליון כדי לא להיתקע. זאת אומרת, נכון להיום אני עוד, מה שנקרא, אנחנו שורדים, אנחנו מצליחים לשלם את מה שאנחנו צריכים, אבל יש חשבונות בדרך שמגיעים מקבלנים, לא, ובגלל שהמליאה מתכנסת פעם בחודש, והיתר אשראי במשרד הפנים לוקח זמן, אני רוצה להכין שיהיה לי יתר אשראי. ולכן אני מביאה את זה לאישור. יכול להיות שהכסף יגיע באוקטובר, ואני לא אצטרך לקחת הלוואה, אבל אני לא יכולה להיות במצב שאני עכשיו רגע מחכה, נדחה, עדיין לא יצא יותר, אני מחכה למליאה שתהיה רק עוד חודש, מחכה אז רק לפנות למשרד הפנים. ולכן אני בעצם מבקשת עכשיו מתוך האישור העקרוני הזה של ה-74 שאז השארתם 40. למה 40? היום עומס המלוות, אחרי כל ההלוואות שלקחנו, וגם אלה שאישרנו ועוד לא קיבלתי יותר, למשל על שהגעת תארי, בגדול אנחנו בעומס מלוות של 28%, משרד הפנים בדרך כלל מאשר עד 50%, עשיתי איזשהו חישוב, ב-40 מיליון נגיע ל-45%. אמרתי, אוקיי, 40 מיליון נראה לי סביר, ואולי יחזיק אותנו לעוד החודשיים, שלושה שנצטרך בבוא העת. ולכן... אני יכולה את המקסימום, אבל אני משאר שלא אצטרך. אז הלכתי...
לא, בסדר, היא משארת שלא תצטרך.
אני אשאר לך גם למה. אני יכולה שבחר בבוקר יהיה איזושהי דרישה לאיזה תבר שצריך, ואני צריך לעשות בשבילו הלוואה. אני לא רוצה להיות על ה... צריכה להשאיר גם איזשהו דבר קטן לתברים נוספים ולפעילות נוספת שאני צריך לעשות. אני אמרתי, אני לא אלך על השפיץ. הגלתי את זה להרבה.
טוב, אני בסדר. תראי לי רגע, סליחה. בנושא של התאגיד מים. עשינו הרבה השקעות אז, בהתחלה. ואחרי זה היה, יש בעצם דיבידנדים שהעירייה אמורה לקבל אותם בחרה אז.
קיבלנו דיבידנד בתאגיד המים בשנת 2012, 17, אני חושבת, אם אני לא טועה, או 16, בסביבה הזאת דיברנו, זה חלק מהמתווה, אם אתם זוכרים, שאני באמת מדברת על המתווה, שעזר לנו בשנתיים שלוש האחרונים, בפרק, בכל השנים האחרונות, ניצלנו אותו בעיקר בשנתיים שלוש האחרונים בתקציב השוטף. זאת אומרת, לא הכרנו בתקציב השוטף בדיבידנד אז, אלא עשינו מין פריסה של מתווה, ובעצם הצלחנו להסתדר בלעדיו, להיות מאוזנים, עד השלוש שנים האחרונות שהתחלנו להשתמש במתווה. אותו דבר גם עשינו פירון מוגדר של הוועד בעלים שניתנה. זה חלק שמרכיב את המתווה הזה, שנדבר עליו כל הזמן, מתווה, ניצלנו מתווה זה, זה זה. היום יש שם רווחים צבורים, ואנחנו בשיח עם התאגיד, הם אומרים שהם צריכים את זה בשביל הפיתוח של השכונה החדשה, אבל אנחנו נמשיך את השיח.
עדיין.
הם צריכים את זה בשביל פתוח.
מי בעד? כולם.
אני נמנע.
אתה נמנע. נמנע כיונה. אישור קבלת מסגרת אשראי לזמן קצר מהבנקים, משיכת יתר, בסכום של עד 5% מהתקציב השוטף של העירייה, בעמלת הקצאה במסגרת של עד 0.6% שנתי ובריבית שנתית בגין ניצול המסגרת של עד פריים מינוס 0.2%, וזאת לצורך ניהול תזרים המזומנים השוטף וגישור על פערי עיתוי בין תקבולים לתשלומים. לטובת האשראי תשעבד העירייה לבנק כלל ההכנסות העצמיות שלה.
רגע, שכחתי משהו להגיד על הקודם, שאני מאשרת פה גם טווח ריבית. זאת אומרת, הריבית נגיד שהיום הבנק מציע להירדה של 40 מיליון יותר טובה עד פריים מינוס 0.2, היא פריים מינוס 0.7 ומשהו. אבל גם, בגלל שעובר זמן, מה שנדרש את היתר, הבנק יכול לבוא להגיד לי, הציטוט היה נכון למרות שבו ביקשת. למרות שהפעם זה לא קרה, תמיד הבנק נשאר עם הציטוט שהוא נתן לי, אבל אני לוקחת את הטווח ביטחון. לגבי השאלה לזמן קצר, גם פה יש אפשרות בפעולת העיריות, לעירייה לקחת עד 5% מהתקציב, משיכת יתר, מה שנקרא השאלה לזמן קצר, לא ניצלנו את זה אף פעם. דרך אגב, רוב העיריות כן מנצלות את זה. אני רוצה לאשר גם את זה כדי שיהיה לי את האפשרות להחליט, אם אני אראה שאין טעם לקחת עכשיו הלוואה לזמן ארוך, כי אנחנו יכולים להסתדר עם הכספים לקריית החינוך החדשה, אבל יש לי כרגע בשוטף בעת הזרימית, אז אני אשתמש במכשיר הזה של השאלה לזמן קצר. כלומר, אני בעצם מכינה לנו, גם הלוואה לזמן ארוך וגם השאלה לזמן קצר, כדי שבבוא העת, אם אני אצטרך, בתקווה שלא, יהיה לי את האישורים הנדרשים. ואני אוכל להתקל להיות קודמות אם השתמשנו או לא השתמשנו. אז גם פה יש לנו גם ריבית על המסגרת וגם ריבית על ניצול. זאת אומרת, אני משלמת על הקצאת אשראי, ואחרי זה אם אני מנצל, אני משלמת ריבית לפי הניצול. ה5% מהתקציב זה בערך 11 מיליון שקל, משהו כזה. אני אפנה למשרד הפנים, אקבל את היישוב, ואם יצא, אני אשתמש.
ואיך הוא יתכסה?
מה?
מה תחזיר אותו?
זה הריבית עם התקציב השוטף. זה אשראי לזמן קצר, זה תקציב השוטף. זה גם אחד השיקולים אם לקחת את הארוך או את הקצר. ותאם למצב, אנחנו נחליט.
כולם בעד מ... יונה נמנע.
כמה עולה קריית חינוך?
כמה עולה מה?
כמה קריית חינוך תעלה לעירייה בערך?
כרגע אתה בר פתוח על 106 מיליון, אם אני זוכרת.
זה לא כל הקריית, זה בניין הראשון והבניין התגלית שמנוף ליד והפיתוח.
ערן,
כמה אחוז משרד החינוך?
כרגע הרשאה היא רק ה-12 מיליון, אנחנו אמורים לקבל הרבה יותר כסף. אנחנו אמורים להיות, יכולה לפתוח פרויקט הקובץ, ואחוז די גבוה של משרד החינוך. הכי יותר מחצי משרד החינוך.
יכול להיות שזה אפילו יותר,
כי
הם שינו את התעריפים, עוד לא עדכנו אותנו, והם אמורים לשנות את התעריפים.
זאת אומרת, אני לא יודעת, אני לא יודעת,
מתי זה
אמור להגיע? זה היה כבר אמור להגיע, ולא יודע מה קרה שם, ולא קיבלנו את האישור, כי בכל אמרו לנו שזה עבר את הוועדה.
אני
באתי
אמור להגיע בקרוב.
זה היה אמור לעבור. זה עבר את הוועדה, אבל אני חושב שיש בין משרד החינוך ומשרד האוצר הזה
אישור.
מניסיוננו לוקח זמן למשרד החינוך, אבל בסוף זה מגיע.
בסוף זה יגיע.
אישור חוזה בכירים.
אתה לממן אותם בינתיים.
כן, אוקיי.
אישור חוזה בכירים לדובר העירייה, 60-70% משכר מנכ״ל, כן נראה לי.
עברה מכרז, עדי קורמן פה, היא דוברת חדשה, היא אמורה להתחיל ב-21 ליולי. אני לא אפרט פה את הקורות חיים שלה, אני מניח שבישיבה הבאה היא תגיע ותציג את עצמה בצורה מסודרת יותר.
רגע, אני אדבר את האחוזי משרה, כמה גודם היה?
100%, אותו דבר. 100% משרה.
אנחנו צריכים באמת 100% משרה?
אתה לא יכול לגייס פחות מ-100% משרה.
כן.
אין אישור ממשרד הפנים לגייס פחות מ-100% משרה לכזה תפקיד. דובר יש לו הגדרת תפקיד ברורה וזה 100% משרה.
ויש פה, יש פה עבודה.
מה, זה הכלל?
כן. כמו שמבקר ביועמ"ש אי אפשר לקחת גם בחלקיות משרה בכאלה עיריות.
גזבר אפשר?
גזבר גם, לא. רגע, יש תפקידים שלא מאשרים חלקיות משרה.
כן, כן. אישור חוזה בכירים למנהלת.
רגע, דבר.
היא בעד.
מאושר?
אם אין ברירה, אם חייבים באחוז, אז חייבים.
אישור חוזה בכירים למנהלת אגף תיאום תכנון בקרה ומיזמים עירוניים, 60-70% משכר מנכ"ל.
יש פה בעצם תפקיד חדש שלא היה, שבנינו אותו, אגף חדש שלא היה, והמטרה של האגף היא כמה דברים, גם ייחדנו את זה בכל מיני משימות. למשל, לליזי ולי אין עוזר, אז חלק מהמשימות של האגף הזה הוא צמוד לראש עיר, צמוד למנכ״ל. זה עניין של לעזור ולעשות משימות, ולכן יש פה את המיזמים עירוניים, למשימות ייחודיות שצריך אונר, והיום אנחנו לא מצליחים לעשות אותם כי אין אונר. בנוסף, יש פה תיאום, תכנון ובקרה על כל תהליכי עבודה עירוניים, תוכנית עבודה, הכנה של התוכנית עבודה ובקרה על תוכנית עבודה, על הקיום שלה אצל כל האגפים. ויש פה עניין מהותי נוסף, ועומר היום עוזר לנו, ואנחנו רוצים שיהיה פה אגף שיתפל בעניין הזה, זה התכלול של כל נושא הביטחון. אני היום לא מצליח לתת מענה, כמו שהייתי רוצה לעשות, של תכלול כל נושא הביטחון, זה הפך להיות אישיו דרמטי ביישוב, ויש פה המון כוחות שמסתובבים, וצריך לוודא שהם כולם מכוונים על אותו תדר, ועושים את אותה משימה. וצריך לעבוד בזה, לעבוד בזה ברמה יומיומית כל הזמן, וזה חלק מהעניין. מי שעברה מכרז, קוראים לה שרית גרשקוביץ כהן, היא יוצאת, היא תת אלוף, הייתה בפיקוד העורף בתפקיד האחרון שלה, עם ניסיון ביטחוני עשיר, אני מכיר אותה היטב, גם כולנו מכירים, כי בעצם נתנה שירות לרשויות מקומיות. ואנחנו חושבים שזה יכול להוביל את הרשות קדימה ולעשות...
כלומר, אתה לוקח את התלוף וממנה אותו כעוזר מנכ"ל ועוזר ראש עיר?
לא.
זה מה שאני מבין בשלב.
זה היה ממש סיני.
קודם כל, אל תוריד מה...
לא, ממה?
זה לא משנה הדרגה, משנה התפקיד. מה זה, אני אלוף, אני סגן אלוף, אז מה, יש לי איזה...
זה אגף, זה לא...
זה אגף שהוא הולך להיות אגף מאוד משמעותי.
אנחנו יתרנו את התפקידים של עוזרים.
היא הייתה... פיקוד העורף מנהלת
אוכלוסייה.
כן, כן, אוכלוסייה.
ראש מחלקת אוכלוסייה בפיקוד.
אני מכירה את שרית, היא מצוינת.
כן, אבל תקשיב.
זה לא שהיא תהיה עוזרת, לא שלי.
אתה מוריד את זה, לא, יונה.
אמרנו ש...
אבל אתה לוקח רק אחד, רק דבר אחד.
אנחנו מייתרים את תפקיד העוזר, ואמרתי, אנחנו את התפקידים, את הדברים שמצריכים אונר לפרויקטים ייחודיים.
אני אתן לך דוגמה.
אגף שיטפל בזה.
אתן לך דוגמה, בשעת חירום. כמו כל מה שהולך וביאו עוד, כן, אתה מבין שנגיד את סתם, אני עכשיו זורק משהו באוויר, בחירות המיד טרם בארצות הברית, זה טראמפ מחזיק לחזור ללחימה. כל התכלול של כל האירוע הזה, התבצע דרך הגוף הזה שקם עכשיו, שיתכנן, שיתכלל, שישלוט, שיראה מה קורה, שלא, אתה יודע, כמו עכשיו אני ישן פה, איראן ישן פה.
הרגשתי בטוח ששנת.
לא, נכון, זה שהרגשתי בטוח סבבה, אבל זה אמור להיות, אני אמשיך לישון פה, אבל כל התכלול יהיה הרבה יותר קל, יהיה מישהו שתעסק את זה. פה.
בגני תקווה?
כן.
זאת אומרת, היא מקומית לפחות.
מקומית.
זה גם חלק מהעניין. כי רוב המזומה פה.
יש לה רזומה מאוד עשיר, ונגיד כל הנושא של פיקוד העורף, כל הדברים האלה מאוד מאוד מחוברת, שתדבר לצבא, כל הגורמים שקשורים לביטחון, מעבר לזה, כמו שאמר, לסגור תהליכים, אתה יודע, יש דברים שאתה, כמו בחברה שלך, כמו במטריקס, אתה כל הזמן, מישהו סוגר מעגלים. אז זה בעיה, כנראה שזה לא
נגיד. אני רוצה לדבר על זה, אני ככה
מסכה
על מעגלים.
דבר עם אותי. טוב, עוד דברים?
אישור?
כולם מאשרים? כן, בהצלחה.
תציין רק ש9-10 יורד מסדר
היום. 9-10 יורד מסדר היום
כרגע. היעדר גיוס.
כן.
חבל.
תודה רבה לכולם, תודה.